נתחיל חבר'ה, ברוך השם. אנחנו רוצים פרשת שבוע ראה. עכשיו ראה, על ההתחלה יש לנו איזו שאלה מאוד מעניינת. למה? הפרשה אומרת, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. מה כוון הברכה וכללה? האם זה שתי דברים, אחד מהם ברכה והשני כללה, או אותו דבר? איך יכול להיות אותו דבר שיהיה גם ברכה וגם כללה? או ברכה או כללה. זאת אומרת, איך יכול להיות דבר כזה בכלל? איך מציאות כזו? עכשיו, התורה לא סתם כותבת דברים. אז התורה מסבירה את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום. זאת אומרת, אם תשמעו למה שהקדוש ברוך הוא אומר, זה יהיה ברכה. אם לא תשמעו, ואם לא תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם וסרתם אל הדרך, אז יהיה ברכה, הכללה. זאת אומרת, מה הלימוד כאן? הלימוד כאן הוא לימוד מאוד מעניין. זאת אומרת, שיכול להיות שעומד לפניי דבר, ואני בעצם בשליטה שלי להפוך את זה לברכה או כללה. וכאן צריכים
להבין... במעשים שלך, אתה...
כן, זאת אומרת, אני הופך אותו לברכה, או בוא נגיד, במובן נגיד שהפשוט של המילה, נגיד הקדוש ברוך הוא נתן לי מתנה, איזה כישרון מסוים. עכשיו, אני יכול לקחת את הכישרון הזה, ולנצל אותו לטוב, ולנצל אותו לרע. זאת אומרת, הברכה או הכללה תלויים בי. זה מובן אחד. אבל בכל אופן, מה זה ראה אנוכי נותן לפניכם? כאן יש עוד מושג מאוד מעניין, למה? כי בדרך כלל זה שמה. למשל, אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו רואים זה שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מקלים על עצמנו עול מלכות שמיים. לא כתוב ראה השם אלוקיך, השם... כתוב שמה. וגם כאן דרך אגב, בפסוק השני כבר אנחנו עוברים להגיד את הברכה אשר תשמעו, ואת הכלל גם אשר תשמעו. אז מה זה הראה אנוכי נותן לפניכם? אני יכול לראות את הברכה, לראות את הכללה, או מה בעצם המובן הזה? אלא שהתורה רוצה להביא אותנו. יש אנשים ששומעים, נכנס מכאן, יוצא מכאן. אמרת משהו, נכנס מפה, יוצא משם. די, שכחו. לא, כי לא נודע כי בא אל קרבו. מה התורה רוצה להדגיש? רוצה להדגיש ולהגיד, אנחנו רוצים שאתה תשמע כמו בשמיעה חושית, שזה ראייה ממש, ראייה ממשית. ומה הכוונה? כשאנחנו מדברים על לראות את ה... את הדברים, אז כאן בעצם אנחנו יכולים להסתכל ולראות את הדברים בצורה כזאת. הרבה פעמים בחיים אנחנו נתקלים במשהו שנראה לנו ברכה, ומה מתברר בסוף? זה היה כללה. אנחנו, למשל, סתם לדוגמה, אנשים זוכים במפעל הפיס, הם זוכים במיליון, אבל מה הם עושים? מבזבזים את הכסף, לא רק מאמרים, מגיעים למצב כזה לפעמים שהרסו את הבית, הרסו את המשפחה, וגם הפסידו, כי ברגע שהוא זכר, על מה עובד עם כל הרעיון של הימורים? הרי הקזינו אף פעם לא מחזיק, הוא תמיד מרוויח. למה הוא תמיד מרוויח? כי אם הוא מרוויח, הוא לא עוזב את המקום. הוא ימשיך וימשיך, ואם הוא ירוויח עוד, עוד פעם ימשיך. זאת אומרת, בסופו של דבר, זה אקסיומה. 90% מאלה שנכנסים לקזינו מפסידים כסף. אז אם יש כמה חכמים, אני אומר בעדינות, אז אם יש איזה כמה חכמים בודדים שיודעים לצאת בזמן, זה כמו שאני פעם, לא אשכח לפני שנים, הלכתי עם חבר שלי. ואמרנו, יאללה, אני לא מאמר, ולא, זה לא, גם עד היום ברוך השם זה לא מעניין אותי, אבל הוא אחד כזה שאוהב את הקטעים האלה. בקיצור, מתיישבים על השולחן שם של ה-21, ואמרנו, אתה יודע מה, נעשה קופה משותפת. משחקים, וואללה, בן אדם יודע לשחק. מה זה, נהיו ערימות כאלה. אני רואה את זה, אני אומר לו, תשמע, ויזר, בוא נלך. לא, 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 משחק לי קלף. אמרתי לו, בוא נלך. ואז מה אני רואה? כל הערימות נגמרות, יורדות.
הכל יורד.
עוד מעט לא נשאר כלום. אמרתי, אתה יודע מה, ויזר? קח, תן לי. השבוע, עוד שבועיים, הוא מחתן את הבת שלו בחוות רונית. עכשיו, אמרתי לו, ויזר, זהו. לקחתי את החלק שלי. אני הולך מסתובב. עובר איזה 20 דקות, מגיע אליי.
יש לך לבוא
לי כסף. אמרתי, מה, אתה הפסדת את הכל? הוא אומר לי, כן, תלווי לי. אמרתי, לא מלווה לך גרוש. אני הולך עכשיו לישון, מספיק. אבל זה מה שקורה בעצם. בסופו של דבר, בן אדם שמתחיל, הוא רואה שמה... אז אף פעם, בעצם, לא מרוויחים כאן. זאת אומרת, בן אדם שחושב שיש לו ברכה, הוא בסופו של דבר, מה יוצא לו? רק רע מזה.
אני יודעת איך ננצל את הברכה.
יפה. מצד שני, הרבה פעמים חושבים שיש לנו איזושהי חס ושלום כללה, ומתברר בסוף שזו הברכה הכי גדולה.
אתם אומרים הכל לטובה.
נכון.
בדרך כלל.
וזה תלוי בך איך אתה מסתכל על הדברים. בן אדם שמסתכל על דברים בצורה אופטימית, בצורה חיובית, מכל דבר יכול להוציא את הטוב. יכול להפוך אפילו חיסרון ליתרון. אם הוא עובד בחוכמה והוא בן אדם חיובי. בן אדם שרואה רק שחור כל הזמן, אז הוא גם את הטוב יהפוך לרע. עכשיו, מסופר סיפור על אחד, איש עסקים, סיפרתי לך את זה כבר כמה פעמים, איש עסקים אחד שהיה צריך לטוס לפגישת עסקים מאוד מאוד חשובה, שבה היה יכול לחתום שם על העסקה של החיים שלו. עסקה של החיים שלו. בקיצור, הוא משום מה הגיע, יצא מהבית, פקקי, היה איזה תאונת דרכים בדרך, הוא מגיע, המטוס אמרי. ההוא מנם תופס את הראש, אוי ואבוי. עכשיו, מה קורה? שהוא מתחיל לברר, מתברר לו שהמתחרה שלו, שהיה בווייטינג ליסט, תפס את המקום שלו. זאת אומרת, זה הבאסה הכי גדולה. לא מספיק שאני לא טסתי, עוד מי יושב במקום שלי? המתחרה שלי הולך לקחת לי את כל העסק. הבן אדם התחרפן, הוא התחיל לתלוש את השערות שלו. והוא ככה באיזה שעה אחר כך מודיעים ברדיו, המטוס התרסק. לא עלינו, אותו אחד שחשב, וואלה, זכיתי, הוא לא עלה למטוס, עכשיו אני הולך לתפוס את העסק שלו, מה קרה, חס ושלום, לא נדע. נהרג בהתרסקות. וזה שחשב שהוא הפסיד את העסקה והלך לו, הלך לו הכל, התברר שהוא קיבל את החיים שלו במתנה.
וגם כנראה את העסקה, כי המתחרה שלו...
גם, כן, גם המתחרה ירד, אז גם הוא גם יקבל את העסקה. זאת אומרת שבעצם, הרבה פעמים בחיים, מה שנראה לנו כמו כללה, זה יכול להיות הברכה. אבל הנקודה הכי חשובה זה כמו שאמרנו בהתחלה, שבכוח שלנו להפוך כל דבר לברכה. אם אנחנו נפעל על פי השם, ונראה את הדברים בצורה חיובית, אנחנו יכולים להפוך עולמות ולהפוך את הכל לברכה. וזה בעצם כלל גדול בחיים. הרבה אנשים לפעמים מסתכלים על דברים בצורה מאוד שלילית, רואים רק שחור. אחד כזה, גם הדבר הכי טוב שיקרה לו, יראה אותו בתור שחור. מצד שני יש כאלה שלא משנה מה המצב שהם נמצאים, תמיד רואים את הוורוד, תמיד רואים את הפתח בקצה המנהרה. ואלה תמיד יצליחו. אתן לכם דוגמה. אומרת לנו הפרשה, ושמחתם בכל משלח ידיכם, אתם ובתיכם אשר ברכה השם אלוקיך. זה, יש אנשים שלא מבסוטים מה שהם עושים.
לא, יש.
יש
80%.
כן, לא, ומה קורה? אתה הולך בלי חשק לעבודה. אתה הולך בלי חשק לעבודה, אתה חוזר בלי חשק, החיים שלך דיכאון אחד גדול רצוף. אומר לך הקדוש ברוך הוא, תשמח במה שאתה עושה. כי תדע לך שמה שאתה עושה, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. בדיוק. וכאן, אני לא אשכח את זה לפני, אני חושב לפני שנה או שנתיים, שבנג'מן היה בבית חולים, עלו את הניתוח עוד פה של העקבה, זה אומר לפני שנה, שאני לא יודע.
מה, בקיצור, עכשיו?
לא, לא, לפני זה היה לו, היה לו זה כבר. בקיצור, אנחנו חושבים בבית חולים, ולידו היה איזה טיפוס בחור חרדי, מה זה כל היום מחייך? הבן אדם עבר ניתוח קיצור קיבה, אסור לו לאכול, אנחנו שבת, אנחנו אוכלים שם, ואנחנו רואים, תשמע, לא נעים לנו, אבל אסור לו לאכול. לא, לא, אל תדאגו, הכל בסדר. מה, תאכלו חופשי, הוא מבסוט מחייך כל היום. זה בכלל היה משהו נורמלי. אבל, אז הוא סיפר לנו מה הוא עושה. הוא אחראי, הוא רכז של חברת תחבורה, תא של אוטובוסים.
סדרן.
כן, הוא צריך לדאוג כאילו שכל הנהגים ייצאו בדרך, ייצאו ביסד, הוא מסדר להם.
שחבר שעושה את זה בירושלים.
עכשיו, מדובר שם על, באמת, על מאות אוטובוסים. ונוצר להם בעיה. שאין להם, יש להם אוטובוסים, אבל הם נהגים. וגם נהגים בלגניסטים ובלגן, והם הולכים לאבד קווים, זה הולכים לאבד פרנסה, זה לא צחוק. והוא לא ידע מה לעשות, פתאום עלה לו רעיון. הוא ידע שיש מה שנקרא, אלה שהנהגים של דן ואגד, מותר להם לעבוד עד גיל מסוים. ואחרי זה אין, הם לא יכולים להמשיך לעבוד. משחררים אותם, מקבלים פנסיה, שולחים אותם הביתה. הוא אומר, רגע, בוא, אני אולי אגש לאן החברה האלה. אני לא אתן להם, נגיד, 8 שעות עבודה, אתן 4 שעות עבודה. פנסיונרים. ונראה מה יהיה, הוא פנה לקבל את הכוח אדם, כאילו את הרשימות של מצבות כוח אדם שיצאו לפנסיה, ופנה אליהם. וואלה, ההיענות הייתה מדהימה. עכשיו, מה קרה? אלה נהגים, קודם כל עם ותק, והם עדיין לא זקנים, זה אנשים בני 60, שיכול, יש להם המון ניסיון בחיים. מה זה, הם היו מגיעים לא בזמן לעבודה, איזה רבע שעה, חצי שעה לפני, מנקים את האוטובוס, מבריקים אותו, בודקים שהכל בסדר. וואלה, כל הקווים יוצאים לו בזמן. האנשים רק מברכים אותו, איזה נהגים נחמדים, איזה יחס מדהים. מה זה? פשוט מדהים. עכשיו, תראו מה שקרה כאן. כאן קרה משהו משתי הכיוונים. בן אדם שאין לו בשביל מה לקום בבוקר, זה בן אדם עבוד. אם אין בשביל מה לקום, אין לך איזה עבודה, אין לך איזה ג'וב, אין לך תפקיד, אז בשביל מה אתה קם? אתה נכנס לדיכאון בסוף. עכשיו, ברגע שאותם, הנהגים האלה, שחררו אותם לפנסיה, מצאו את עצמם יושבים בבית, אנשים מבוגרים, אין להם מה לעשות, כל החיים שלהם היו רגילים לנהוג, לא יודעים משהו אחר, והיו די מדוכאים, כאילו אף אחד לא צריך אותם. ההרגשה שלא צריכים אותך, שאתה מיותר, היא הרגשה נוראית. הרגשה נוראית, שאתה מרגיש שלא צריכים אותי. אף אחד לא רוצה אותי, אף אחד לא צריך אותי, הרגשה נוראית. פתאום בא אליהם בן אדם, אומר להם, חבר'ה, בואו תעבדו. אז הם מרגישים, מה זה לעבוד? קיבלו את החיים שלהם בחזרה. הרי פתאום, הוא יש לו בשביל מה לקום, אני מחר הולך ללעוד הפן על האוטובוס, שכל השנים עבדתי. עכשיו, אני לא הולך לעבוד 8 שעות, 4 שעות, בכיף. אז הם פתאום כאילו קיבלו את הגאווה שלהם חזרה, הרגישו פתאום שוב פעם בני אדם שצריכים אותה. היה להם בשביל מה לקום בבוקר. ומצד שני, חברת האוטובוסים הזאת, שכמעט פשטה את הרגל בגלל שאין לא היה להם נהגים, פתאום יש להם נהגים, איזה נהגים? חבל על הזמן, נהגים הכי טובים שיכולים להיות. זאת אומרת, לכאורה, נראה כאילו הייתה כאן כללה. משתי הצדדים, גם לנהגים האלה שזרקו אותם כאילו, וגם לחברה של האוטובוסים. כולם הרוויחו, ווין ווין. זאת אומרת שהרבה פעמים בחיים, הדברים הם בעצם לא כמו שאנחנו חושבים שהם נראים. זה כמו בעסקים. היה לנו לפני כמה שנים, היה לנו שנים מאוד קשות בעסק. אני יודע את זה. ולא היה קל. אבל מה קרה כתוצאה מכך? ראינו את הדברים, את השגיאות שלה. ומתוך השגיאות האלה למדנו. כי כשטוב לך, אתה לא שם לב לשגיאות. הכל ברור, הכל זורם, מה תשים לב? פה איזה פדיח, אני אומר, מה זה משנה? זה מחסה. אבל ברגע שלא הולך, פתאום אתה רואה שכל מנורה קטנה נהפכת לפרוז'קטור. וואי, איזה מטומטם, איך אני עשיתי דבר כזה? איך עשיתי דבר כזה? ואז אתה מתחיל להתאפס. אז בעצם מה שקרה לנו, כתוצאה מאותו משבר, התרוממנו למעלה. עכשיו, גם על פי הקבלה, כשאתה בא, ודיברנו על זה לא פעם ולא פעם אחת, אנשים לא מבינים, בשביל מה אני צריך את הרע? בשביל מה אני צריך את החושך? למה שלא יהיה רק אור? למה שלא יהיה רק טוב? מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהחיים שלנו? אבל האמת היא, שאם אין חושך, אין משמעות לאור. אם אין לנו את הרע, אין משמעות לטוב. ועוד יותר, תראו, בחיים הרבה פעמים, כדי להגיע לטוב, צריך לעבור דרך הרע. מה הכוונה? אם אני רוצה לקפוץ עכשיו גבוה, מה אני צריך לעשות פעולה ראשונה?
לעלות למעלה.
איך תעלה למעלה? אתה רוצה לקפוץ למעלה, איך אתה קופץ? איך אתה קופץ?
אם אתה רוצה לקפוץ
גבוה... תגיד לי, איך אני עכשיו קופץ גבוה? איך אני קופץ?
הרגליים.
איך? מה הפעולה הראשונה שאני עושה?
להתכופף.
שמת לב? יורד כדי לקבול לעלות. וזה בכל החיים ככה.
כל החיים, זה קודם כל לרדת, ואז לעלות. למה? כי אתה לומד מהדברים הלא טובים, ומהשגיאות שלך, ואם בן אדם יודע לתקן אותם, רק משם יצמח.
נכון. וזה בעצם כל הרעיון של... מי שלומד קבלה, לומד את הדברים, פתאום מגלה דברים מדהימים שלא חושב עליהם בכלל.
לפני שאני מסתכל עליהם, פתאום שזה צץ לי, הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו כאדם, כבשר ודם, עם הנפש שלנו, מנת שאנחנו נעלה למעלה בסופו של דבר.
אמרנו, זה אמרנו, זה...
נפש...
זה פרפולה כזאת, אמרנו.
עם נפש טהורה, עם נפש שבעצם...
לא רק זה, הוא חיבר אותנו...
נסתה פה את העולם הזה, ומפיק הלקחים לעולם הבא.
כן, לא רק זה, הוא שם אותנו כאן עם נפש בהמית.
נכון.
זה שם אותנו מיצרים ותאבות, רוצה את זה, רוצה את
זה,
רוצה את
זה.
כדי שאנחנו נתמודד, ומה התמודד? אם אין התמודדות, אין התקדמות. בן אדם שאין לו מכשולים, מכשול זה לא תמיד מכשול, זה יותר לפעמים, זה, איך קוראים? זה... אתגר, ובלי אתגרים אנשים לא מתקדמים. זאת אומרת, אם הכל חלק, אף אחד לא ירצה לעשות שום דבר. אבל ברגע שיש לך אתגר, אתה רוצה להוכיח את עצמך. לכן, מה זה מצליח? זה לצלוח את המכשול. זה מצליח. לצלוח את המכשול, זה מצליח. זאת אומרת שבעצם, כאשר אני רוצה להתקדם, אני צריך קודם כל לעשות צעד אחורה כדי להתקדם קדימה. זה נשמע מצחיק, אבל ככה זה כל דבר גשמי, והגשמי הוא כמו הרוחני. לדוגמה, לזרוק אבן רחוק, מה הפעולה הראשונה שאני עושה?
קח את היד אחורה.
קח את היד אחורה. אתה לא יכול לזרוק ככה, לא יצא כלום. אתה רוצה לזרוק רחוק, קח את היד אחורה כמה שאתה יכול, ואז אתה זורק הכי רחוק שיכול להיות. זאת אומרת...
אתה יודע, הרבה מאוד אנשים שאני מכיר אישית, נמצאים היום, אני מדבר לך פה ברמה הגשמית.
כן, כן.
זה אפילו כמוך. נמצאים היום במצב... טוב, אפילו טוב מאוד, אחרי פשיטת רגל או אחרי הרבה בעיות
בעסקים. דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית.
נכון, באתי להגיד...
פשט את הרגל.
שלוש פעמים
מניע אחד העשירים הכי גדולים בעולם.
נכון. אתה יודע מה, תסתכל אפילו על אייל שני. מי היום השפח הכי מצליח היום? מי אחרי השפח הכי מצליח היום? באמת, הוא הכי מצליח. איך? כי הוא פשט הרגל.
כן. עכשיו, לצערנו הרב...
מה זה, של 4-5 מיליון שקל?
כדי שנבין... כדי שנבין ונזהה למה באמת אנחנו צריכים לזרום עם הדרך שהקדוש ברוך הוא שם לנו אותה. צריך תמיד לדעת לזרום. יש, זה הרגשה פנימית, גם אדם מרגיש אני בדרך הנכונה או לא. מרגיש טוב לי עם זה או לא טוב לי עם זה. עכשיו, זה גם סיפרתי לכם, כבר היה לפני שנים, הכרתי איזה מישהו, מפעל קטן, שיצרן מוצרי מתכת. הוא הלך על מכרז של מעץ. מעץ, מועצת עבודות ציבוריות, זה מכרזים של אלפים של שולחנות וכיסאות בבתי ספר ולזה, זה כמויות עצומות. עכשיו, הוא היה איזה מסגריה קטנה, נגיד, יכול לייצר, נגיד, 100 שולחנות. פתאום הוא צריך לייצר אלפים. והוא זכה במכרז, מגיש הצעת הוא זכה במכרז. עכשיו, שהוא זכה במכרז, מתברר לו מהר מאוד שהוא עם, עם המסגריה שלו לא יכול לעשות כלום. הוא היה צריך לקנות עוד מכונות, עוד שטח לקחת להזכיר, עוד עובדים. הוא לקח עוד עובדים, לקח מכונות, לקח זה.
לא היה כלכלי לו.
מה?
לא היה כלכלי לו.
לא רק שלא היה כלכלי, הוא חשב שהוא יכול לתחמן את המערכת, כי הוא רצה לקזז בזה, אז הוא עבד עם צינור קצת יותר דק, טיפה, ועשה כל מיני תכמונים. עכשיו, הוא לא הבין שמה, עד שהולכים עם פקחים. באמצע העבודה, הם באים אליך, בודקים, מה אתה עושה? לא פרייר. והם גם לא מחכים עד הסוף, כי הם צריכים את הסחורה. בקיצר, בדקו, עלו על הקטעים שהוא עשה. אז אמרו, דני, אתה לא, זה אנחנו לא, לא מקבל עליהם. אז אתה צריך לעשות עוד פעם. בקיצור ולעניין, הבן אדם פשט את הרגל. זה דליך הורה, הוא חשב שהוא זכה בלוטו. בברכה הכי גדולה שיכולה להיות. ומה התברר בסוף? שלא ברכה, אלא כללה איומה. זאת אומרת שצריך לדעת בחיים. ועכשיו, הכל בנוי על דבר מאוד בסיסי. בן אדם שרוצה לקפוץ מעל הפופיט, בן אדם שעושה דברים, אתה לא הולך על פי דרך התורה. התורה אומרת לך בדיוק איך לחיות. והתורה הבאה אומרת לך, מצד אחד תהיה צנוע, מצד שני תנצל את הפוטנציאל שלך. המשה רבינו אומרים עליו, החכם יותר מכל אדם על פני, סליחה, לא קם בישראל כמשה עוד, והוא הכי גדול. נביא, הוא לא היה נביא כמוהו. מצד שני, אומרים, הענב יותר מכל אדם על פני האדמה. איך יכול להיות בן אדם מצד אחד הכי גדול, ומצד שני הכי קטן?
כי
זה בא ביחד. אחד בלי השני לא קיים. אין גדול שהגדולה הבאה שלא באה לו משוויץ מזה. זה לא יחזיק.
וגם אם בתקופה מסוימת את הגדול, בסופו של דבר, לאורך הטווח החיים שלך,
אתה טיפול. אם אתה לא עובד מתוך ענווה,
אם לא תגיע
לענווה,
אתה תהיה למטה. לא הזכירו אותך באמת את הכבל אדם הגדול.
אף אחד לא אוהב שחצנים, אף אחד לא אוהב שוויצרים, אף אחד לא אוהב את האנשים האלה. אנשים אוהבים, אנשים ענבים.
למה צוחקת?
אנשים נחמדים.
למה צוחקת? שאתה
צוחק על
מה שהוא אמר,
שלא
שוויצרים
ושחצנים
ו...
אף אחד, אתם אוהבים שוויצרים? אני לא. אתה אוהב שוויצרים? אף אחד לא אוהב שוויצרים. את מי אוהבים? אוהבים את הנחמדים. ולכן, אנחנו צריכים לראות את זה על עצמנו, גם אנחנו, אל תהיה שוויצר. ברגע שאתה מתחיל להשוויץ, אנשים לא יאהבו אותך. דרך, זה כלל בחיים. אנשים אוהבים את הענווה. ולכן, מתוך הענווה בעצם באה הגדולה. אומרים, מספרים על החפץ חיים, זה טל שיום אחד בא אליו מישהו, אמר לו, אני לא מבין. אני למדתי איתך ביחד. אני, גם אני יש לי את הידע שלך. אתה, כולם רצים אחריך, מכבדים אותך. הוא היה מסתובב, איפה שהבא מדבר, היו מתרחקים ממנו. אני, אף אחד, כולם בורחים ממני. אמר לו, אתה לא מבין. כתוב שמי שרודה, בורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. מי שרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. אומר, לא כתוב שהחכם שבורח, או הטיפס שבורח, אלא עובדה, בן אדם, לא משנה אם הוא חכם או טיפש, אם הוא בורח מהכבוד, הכבוד ירדוף אחריו, גם אם הוא טיפש. זה מה שאומר, זה מה שאמרו חז"ל, אם חכמים גדולים היו. מצד שני, גם אם אתה החכם הכי גדול בעולם, אם אתה רודף אחרי הכבוד, הוא יברח ממך. אז הוא אמר לו, תראו את הענווה של החפץ חיים, אמר לו, אתה אולי באמת מגיע לך כבוד חבל על הזמן, אבל בגלל שאתה רודף אחריו, הוא בורח ממך. אני, אולי לא מגיע לי כבוד בכלל, אבל אני לא אוהב כבוד. אני בורח מהכבוד, אז הוא רודף אחריי, למרות שלא מגיע לי. עכשיו, זה כלל חשוב בחיים. בן אדם שרוצה כבוד, שיעשה בדיוק את העבר האחרון. שיראה שהוא לא רוצה כבוד. שיברח מהכבוד, הכבוד ירדוף אחריו. לעומת זאת, בן אדם שרודף אחרי הכבוד, רוצה שכולם יכירו אותו, וכולם יהיו חברים שלו, ומשחק אותה אני ואני ואני, אף אחד לא רוצה להיות בחברה שלו. בורחים ממנו. וגם אם לפעמים נראה לו שהוא מצליח, בסופו של דבר זה נגמר. זה כמו המלכה של הכיתה, המלך של הכיתה, וכל הדברים האלה שלפעמים, הרבה פעמים מה שקורה, שבסופו של דבר, אנשים לא אוהבים אותם. ושזה מגיע לרגע האמת, אף אחד לא רוצה להיות בחברתם, בגלל כל השוויץ הגדול שהם עשו. לעומת זאת, אם הם חכמים, והם עושים את זה בענווה, ומתנהגים בצורה מכובדת ויפה לכולם, אז כולם אוהבים אותם. וזה בעצם הכלל גדול בחיים. ההסתכלות הזאת של הענווה שהקדוש ברוך הוא דורש לכן, משה רבינו, מצד אחד, הוא היה הכי גדול. עכשיו, זה לא אומר שבן אדם שהוא יש לו ידע וחוכמה, שהוא לא צריך להראות את החוכמה. אדרבה, צריך להראות את החוכמה שלו.
צריך להפיץ אותה.
צריך להפיץ אותה. אם אתה חכם, אם אתה פיקח, אם אתה זה, אתה צריך להשתמש בזה בצורה טובה. אבל מה לדעת? שכל מה שיש לי זה לא אני. הבעיה מתחילה באני וכוח, אני כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. זה מה שמזה זה מתחיל. ברגע שבן אדם מבין שהכל הוא קיבל מלמעלה מהקדוש ברוך הוא, ממילא הוא מבין, זה לא שלי. אני קיבל זה מהקדוש ברוך הוא. זה כמו שמשה רבנו, מה הוא אמר? משה רבנו אמר לעצמו דבר כזה. אומר, אם הקדוש ברוך הוא היה נותן את מה שנתן לי למישהו אחר, הוא היה מצליח עוד יותר ממנו. ומה שאני קיבלתי זה לא שלי, זה של הקדוש ברוך הוא.
זה חלק מהענווה.
זה הענווה. ומתוך הענווה הזאת מגיעה גדולה. וזה אנחנו רואים אצל חכמי ישראל הרבה פעמים, שאלה שמתנהגים בענווה, הם הרי לא בוחרים בהם להיות גדולי ישראל. הם גדולי ישראל מתוך טבע ההתנהגות שלהם. מתוך הגאונות שלהם ומתוך הענווה שלהם, בוחרים בהם. זאת אומרת, גם זה עוד כלל בחיים. אתה רוצה ברכה? תחיה בענווה. תתנהג בענווה. אתה רוצה כללה? גם אם יש לך. אתה תתנהג בגאווה, אנשים יתרחקו ממך, אף אחד לא ירצה להיות איתך. וזה כלל גדול בחיים. כאשר אנחנו מסתכלים בפרשה שלנו, אנחנו רואים עוד אחת מהנקודות המעניינות. כתוב, אפס כי לא יהיה בך אביון. וכאן בכלל זה מערכת פסוקים מאוד מדהימה, דיברנו על זה גם כבר פעם. מצד אחד כתוב, אפס כי לא יהיה לך אביון.
מה הכוונה אפס כי לא יהיה לך
אביון? מה זה נשמע לך? לא יהיה אביונים, לא יהיה עניים. מצד שני כתוב אחר כך.
מה אפס?
מה?
כאילו
אפס, אפס אביונים.
אפס אביונים.
אפס, כי לא יהיה בך אביון.
אפס, כי לא יהיה בך אביון.
לא יהיה בך אביון. מצד שני כתוב.
אפס. מה? אפס.
לא, לא, תכף בוא נמצא את הפסוקים האלה כאן כתובים. תדבר, דלי.
על אפס פילזר. למה לא נתנו להם, למה בטורקיה לפני כמה שנים החליטו שחברות בירות, אלכוהול, לא נתנו חסויות.
אז ככה, תראו כמה, תראו איזה קטע, פשוט קטע מדהים בפרשה. באותה פרשה, כתוב, אפס כי לא יהיה בך אביון, כי ברך יברכך השם בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה למשתה. רק מתי, אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך, לשמור לעשות מכל המצוות, תשמע, לא יהיה אביונים בך, כי השם אלוקיך ברכה, אשר תיבר לך, וכו' וכו' וכו'. אחר כך כתוב, כי יהיה בך אביון. באחד מאחיך ואחד שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך, לא תמצא בבך ולא תקפוץ ידך מאחיך אביון, כי פתוח תפתח את ידך לו, ותעביתנו. אחר כך, יברכך השם בכל מעשיך, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. בהתחלה אומר לך, לא יהיה אביון. אחר כך יהיה אביון, אחר כך אומר, כל הזמן יהיה אביונים.
נכון, לא יחדל.
מה הולך כאן? תחליט, יש עניים, או לא יהיה עניים, או לא... אז קודם כל, כלל מאוד...
זה אותו עיקרון של ברכה וכללה.
תכף, אתה תראה כמה שזה אותו עיקרון.
זה אותו עיקרון.
כמה שזה אותו עיקרון. מה זה אביון? מה זה עני בעצם?
עני. דל יכולת, דל יכולת. דל יכולת. חוסר באמצעים.
כאן אומר, אפס כי לא יהיה בך אביון. הרבה פעמים בחיים הבן אדם עושה את עצמו עני. זה ההרגשה של האדם. אתן לכם דוגמה. אני. הוא חושב שהוא עני. עכשיו, למה? בואו ניתן לכם את דוגמה. העשיר, באיזו עיירת פיתוח, הוא שיבוא להרצליה פיתוח או לכפר שמריהו, מה הוא יחשב? לעני מסכן.
נכון.
העני המסכן של הרצליה פיתוח, שיבוא לסדרות, יחשב למולטי מיליונר. עוד פעם, תבחר עיירה אחרת, בסדר? קח שכונה, בסדר? קח שכונה, קח שכונה של מסכנים.
אני יכול להגיד לך ככה, 3 מיליון שקל בשדרות זה המון כסף, לעומת 3 מיליון שקל בפיתוח, שאתה לא עושה בזה כלום. אותו עיקרון.
עכשיו, אותו דבר בטורקיה, יש להם שם הכסף מיליוני, מיליוני. 20 מיליון, אתה חושב, וואו, מה זה 20 מיליון? כלום, שום דבר.
חלק את זה ב-200, אני יודע כמה
היום בטורקית. זאת אומרת, הוא חושב אני מיליונר, אבל אתה לא מיליונר ולא נעליים, אין לך כלום בעצם. זאת אומרת שבעצם, בסופו של דבר...
אני רוצה לצורך על זה, כמו 3/4 ממדינת ישראל, שהולכים בונים עכשיו וילה, ש-90% זה של הבנק, אבל רואים שיש להם עושר, אבל זה לא שלהם, זה של הבנק.
אבל אני מסתכל על היותר גרוע, אותו אחד שנוסע עם מרצדס, שכולה על הלוואות וגר באיזה חירבן. אבל העיקר שהוא יוצא בערב לבלות, שיראו שהוא נוסע עם מרצדס. זה ראש עקום.
נכון.
זאת אומרת שבעצם הכל בראש.
הכל בראש.
אם אני מרגיש עשיר, אז אני עשיר.
אתה צריך להגיד עשיר באושר שלך באלף.
אומרים, איזו עשיר השמח בחלקו. וזה הרבה אנשים לא מבינים.
היה לי ויכוח על זה בדיוק, כי אנחנו מדברים על הדברים האלה, זה כאילו נותן לפרשה שאנחנו מדברים עליה. היה לי ויכוח שלשום, אני חושב בקיצוצייה שם עם כמה חברים. אני טענתי שכל המתחם התחילו לדבר על בני ברק, שכל החיים, רוב האנשים חיים בבני ברק, הם חסרי אמצעים, אבל הם מאושרים, לא כולם, הם מאושרים באלף, הם לא צריכים את כל המרצדסים וזה, הם כל יום שישי בלי טלפונים, משאים המשפחה, מדברים, מכירים אחד השני, לא רצים אחרי בצע קצב, כל הדברים האלה. העושר שלהם הרבה יותר משלנו, שלנו נגיד יש יותר קצב ורחבים והכל. זה בסופו של דבר מה שאנחנו מתכוונים לעשות, וצריך להגיע לזה, העושר באלף.
לכן אומרים, איזו עשיר, השמח בחלקו. אז הרבה אנשים אומרים, אני טוב לי במה שיש לי, לא, זה לא מה שכתוב. לא כתוב איזו עשיר המסתפק בחלקו, זה טעות של הרבה. זה לא מה שכתוב, כתוב איזו עשיר השמח בחלקו. זאת אומרת, מתי אתה באמת עשיר? כשאתה שמח במה שיש לך. לא שאתה מספיק לי, טוב בסדר, אני מסתפק מה שיש לי. מסתפק זה אומר שבסדר, מספיק לי, אבל אני לא מאושר. זאת אומרת, אם היה לי יותר, הייתי יותר מאושר. אבל אני בסדר, הקדוש ברוך הוא נתן לי את זה, יאללה, אני משלים עם זה. לא, זה לא עשיר. עשיר אמיתי זה שמח במה שיש לו. זאת אומרת, אתה יכול להיות מיליארדר. אם אתה לא שמח מה שיש לך, אז אתה מסכן ואני. זה הכל בראש. מצד שאני יכול אחד גר בשכונת התקווה באיזה חור.
מפשוט,
מהחיים, חבר, אז מי העשיר האמיתי?
הוא.
הוא העשיר האמיתי. ואנחנו רואים את הדוגמאות האלה כל יום.
זה העשיר גם
בעין.
כן,
כן. אומרים שאתה רואה את האנשים העשירים, שבעצם בסופו של יום אין להם זמן לכלום. הם כל הזמן רוצים בעצם אחרי הכסף. זה כמו אותו אחד, אף פעם לא ישכח פעם ראינו איזה אחד, אתה רואה תמונה יושב בווילה שלו ליד הבריכה עם כוס יין וזה, ומראיינים אותו, באמת רואים עושר אגדי. ומראיינים אותו, ואז הוא אומר לה, תדעת, באחת מהקטעים הוא אומר לה, תדעת, כמה פעמים אני יושב כאן בבריכה? הוא אומר, אני לא זוכר שישבתי כאן הפעם, אני חושב שהפעם הראשונה שאני יושב כאן בבריכה עם כוס יין, כאילו אני במלוכה. הוא אומר, האמת היא, אין לי זמן, אני צריך לשמור על מה שיש לי. אני צריך לדאוג, יש לי כל כך הרבה דאגות, כל כך הרבה זה, אין לי זמן לשבת יד הבריכה. זה כמו הסיפור, אמרו עם הדגים, אחד הסיפורים הידועים, שאותו מלך הולך לחפש בממלכה שלו, מי הוא העשיר ששמח בחלקו. הוא הולך לחפש, לראות. מגיע לשפת הים, רואה איזה דייק שם, ככה, יושב ככה, על החול, לסטלבט. אומר לו, מי אתה? אומר לו, אני פלוני אלמוני, אני, מה אתה עושה? אני דייק. אומר, מה, אז מה אתה כאן יושב ככה בכיף, ככה בסטלבט? מה כבר זהו? ואמרת את העבודה שלך? אומר, תראה, אני כל יום בא לכאן, אני דג שתי דגים. דג אחד לאכול, ודג אחד אני מוכר בשוק בשביל הדברים שאני צריך בבית. ואז אני גומר את זה, אני יושב לה בפנן, בכיף, לנוח. אומר לה, תגיד לי, אתה מטומטם? למה שלא תדוג ארבע דגים? ושיהיה לך ארבע דגים, אתה תוכל למכור שלוש דגים. ואז אתה תהיה, הוא אומר, נו, ומה אני אעשה עם זה? אומר, מה זאת אומרת אתה עשה עם זה? ככה אתה תגדל, יהיה לך כסף, תקנה, במקום שאתה תצטרך לזרוק את הרשת, תקנה סירה. אומר, נו, ומה אז? בסירה יהיה לך 100 דגים. נו, ומה אני אעשה עם 100 דגים? אומר, אתה תמכור, יהיה לך עוד כסף.
תקנה אונייה.
ומה אני אעשה אחר? אחר כך תקנה עוד אונייה. אומר, מה אחר כך? יפלוג אלפים של דגים וזה, ותקנה עוד אונייה וצוותים וזה. ואומר, ואחר כך תוכל לנוח. אומר, מה אני עושה עכשיו? וזה כל כך נקודה מאוד, מאוד חשובה. כי האנשים לא קולטים בעצם, שהם רודפים אחרי הכסף כל הזמן, ואחרי כל התאוות, ובעצם אף פעם לא עוצרים, אף פעם לא נחים. עוד ועוד ועוד. והנקודה היא כזאת, שמה שאותו מלך גם לא הבין, שבסופו של יום, לא משנה מה יהיה לך. מי שרוצה, יש לו 100, רוצה 200. אלה עובדות החיים. הוא בא
בסיפור עם הדג הזהב.
למה הרבה להסתכל? תסתכל בסביון, תסתכל בכפר שמריהו, תסתכל בהרצליה פיתוח, תסתכל ברעננה, תסתכל איפה שאתה רוצה. כפר גני ג', בן אדם בונה וילה, לא רק זה, בשביל זה אף אחד לא מאושר.
נכון.
הרב דסלר אמרנו, הרב דסלר אומר בתור אקסיומה, אין עושר גשמי בעולם, אין חיה כזאת. יש רק דבר אחד, עושר רוחני. אין עושר גשמי. הגשמיות אף פעם לא תביא לך עושר, כי כמה שיש לך, תמיד תרצה יותר. הנה, הולך בן אדם, בונה לעצמו ארמון. למה? שפוני. חצי שנה הוא נהנה מהארמון, מישהו ממול, בנה ארמון עוד יותר יפה. ההוא עכשיו מתבאס, וואלה, הבית שלי לא הכי יפה, תראה, הבית שלי יותר יפה. הקינה אוכלת לו את הלב, עכשיו הוא צריך לבנות משהו אחר. עכשיו זה יעזור לו, תמיד יהיה מישהו שיש לו יותר. זאת אומרת, אם כל מה שמעניין אותך בחיים, זה הרוחושנות, זה הגשמיות, זה התאוות, אף פעם לא תסתפק, אף פעם לא יהיה לך מספיק, אף פעם. אז זה מה עושים? איך בן אדם מגיע לאושר אמיתי בעולם? אושר הוא בראש, הוא ברוח. בן אדם שטוב לו מבחינה רוחנית, מבחינה מחשבתית, כיף לו, לא משנה מה יש לו.
לא כל הזמן זה רק אייפונים, וטלוויזיות, וכסף, כי זה מה שהיא חיה ככה, אתה מבין?
בסדר.
צריכה להיות יותר מאושרת עם הדברים שלך, עם הרוחניות שלך. אתה אומר את הרוחניות?
הרגשה.
הרגשה שלך.
מה שיש בראש.
מה שיש לך בראש.
לא, לא, לא התאוות של הלב, עוד ועוד ועוד, אלא להיות בשקט נפשי עם שם. שקט נפשי מגיע מזה של אדם מבסוט ממה שיש לו. הוא מאושר ממה שיש לו. יש לו הורים טובים, יש לו משפחה טובה, יש לו אוכל לאכול, יש לו את הדברים שלו, כיף לו, נחמד לו, אז הוא תמיד יהיה מאושר. או במילים אחרות, מי שתמיד מסתכל, תמיד יש כוס. נגיד בחוץ יש חצי מים, חצי ריק. עכשיו, מה הטבע של אנשים? מסתכלים על מה? על החצי הריק. מה, תראה, הכוס לא מלאה, אני רוצה כוס מלאה. אבל יש כאלה שמסתכלים על ה... מה, למה? יש לי חצי מלא. מסתכל על החצי המלא. אחד כזה הוא מאושר. כי מי שמסתכל תמיד על החיוב, חיוביות שבחיים, תמיד יהיה מאושר. מי שמסתכל על השליליות, אף פעם לא יהיה מאושר. וזה בעצם, ראה אנוכי נותן לפניכם ברכה וקללה. הברכה היא בראש שלך. והקללה זה בראש שלך. אתה יכול להפוך כל דבר לברכה או לקללה. אם אתה מקבל את הדברים כמו שהקדוש ברוך הוא נתן אותם באהבה ובשמחה, תמיד יהיה ברכה. נסיים בסיפור על אחד שהגיע לבקש שאלה מהחפץ חיים זצ"ל. זה היה אחד מהגאונים הכי גדולים של הדור הקודם. בקיצור, הוא מגיע, הוא אומר לו, החפץ חיים נמצא אצל פלוני אלמוני שם, יש איזה אירוע משפחתי ובשמחה, והוא דורש שם, הוא מגיע, נמצא עם תנצה ארוחה. אומר לו, בלבי, תשב כאן, אין לי בה אחרי הארוחה, יסיים החפץ חיים, דבר איתו, תשאל אותו את השאלה שלך, הוא יושב. החפץ חיים פונה אליו ואומר לו, אתה יודע, אני תמה, אני לא מבין את מה שאומר דוד המלך. אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי ושבתי בבית השם ואוכלים. הוא אומר, מה זה? ממתי טוב וחסד רודפים אחרי בני אדם? הרי בדרך כלל מה רודף אחרי בני אדם? דברים רעים, לא דברים טובים. טוב וחסד, את מה? מה אומר דוד המלך? הוא אומר, תראה מה שדוד המלך אומר. לפעמים נראה לבן אדם, ככה נראה לו, שהטוב והחסד רודפים אחריו. למה? בגלל הטוב והחסד שהוא עושה, הוא מפסיד דברים. אומר דוד המלך, אין חיה כזאת, שמעלוואי שזה מה שירדוף אותך. כי זה רק ברכה, זה הברכה והכללה. זה רק ברכה. כי מה זה? מה הכוונה? בן אדם חושב שהטוב רודף אחריו, אין חיה כזאת. בן אדם שעושה טוב, אף פעם לא ידרה. מטוב לא יוצא רע, נקודה. רק טוב יוצא. ההוא קם והולך. אבל בית רודף אחריו, תגיד לי, מה זה? מה קרה? מה אתה הולך? אתה רצית לשאול שאלה, אתה חפץ חיים. אני קיבלתי תשובה. מה זה תשובה קיבלת? תבואו, אני אספר לך. אני התחלתי לפני כמה שנים קופת צדקה. והקופה הזאת גדלה וגדלה וגדלה, ומצאתי שאני נותן יותר ויותר שעות לקופת צדקה, ואני מזניח את העסקים שלי קצת. אשתי באה אליי לפני שבועיים, אומרת לי, תשמע, ימקלה, זה די. תראה, אתה עשית את זה כמה שנים כבר. תן לי מישהו אחר שיתעסק מזה, אתה מפסיד כסף. אתה במקום להתעסק עם העסק שלך, אתה מתעסק רק עם הצדקה הזו. מה יהיה על העסקים שלך? אמר, אבל הוא לא רצה לעזוב את ה... כי באמת, הוא הרגיש טוב עם מה שהוא עושה. הוא אמר, את יודעת מה? אני אלך לשאול את החפץ חיים. אמרת, אין בעיה, מה שהחפץ חיים יפסוק, זה מה שנעשה. אמר, קיבלתי את התשובה. מה אמר החפץ חיים? היה לו רוח הקודם, אמר החפץ חיים. אך טוב וחסד, הלוואי, שמה שירדוף אחריי זה הקופת צדקה שלי. כי אם הקופת צדקה הזאת רודפת אחריי, אז אני נמצא במצב של דוד המלך. אני נמצא במצב הכי טוב בעולם. כי רק טוב יצא לי מזה. והרבה פעמים בחיים זה קורה. שאנחנו עושים משהו טוב, ואנחנו חושבים שאנחנו מחסידים מזה.
אומרים לי באחת התפילות, תחתוב וחצת
וכולם כל... כן, זה בפרק תהילים ידוע. אחת שאלתי את השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו.
לא אומרים את זה בערבית, בערבית ב...
ערב שבת.
לא, בערבית של ערב שבת?
כן, כן. עכשיו, מה רעיונית, מה כאן? אותו דבר שדיברנו כל הזמן. ברכה וקללה. בן אדם צריך לדעת ולהבין שכשהוא עושה טוב, רק טוב יצא לו מזה. למרות שלפעמים בחיים אתה צריך, צריך להגיע לאיזה חתונה, לאיזה אירוע, ומישהו מבקש ממך עזרה, אתה אין לי זמן בשבילך, אני צריך להגיע למקום הזה. או מסעדה, או כל דבר. ואז אתה בעצם לא עוזר לאותו בן אדם, ומהר להגיע לזה. זה טעות. כי אתה יודע לך דבר אחד, אם אדם צריך חסד ממך, ואתה עושה לו חסד, אתה לא תפסיד מזה. אבל נראה לך שאתה תפסיד. אז תחשוב על אך טוב והחסד יפול לי. תבוא, הלוואי שתמיד תחשוב שהטוב והחסד רודפים אחריך. כי אם זאת היא ההרגשה שלך, תדע לך סימן שהיצר הרע כאן עובד שעות נוספות כדי לשכנע אותך לא לעשות מצווה. למה? כי אם אתה תעשה את המצווה, מה יצא לך? כל כך הרבה טוב שזה כואב ליצר הרע. הוא רוצה להסיר אותך, הוא לא רוצה שתקבל. השטן מקטרג. הרי איפה השטן מקטרג? איפה שנמצא כל השכר, איפה שהכי קשה, שם הוא מקטרג, איפה שהכי טוב, שם הוא מקטרג. למה? כי הוא לא רוצה שאתה תרוויח, הוא רוצה שתפסיד. אז הוא משכנע אותך תמיד. לך לתאוות שלך, לך לתענוגות שלך, לך לזה, תעזוב את השטויות. נכון? ולכן, אומר לנו, אומרת לנו התורה, תדע לך, גם מה שנראה כמו כללה, אם אתה הולך בדרך השם, זה רק ברכה יצא מזה. זה כמו שמספרים על אותו זקן שהיה יושב בפרשת דרכים. בדרך אחת מלא קוצים ודרדרים, והשנייה חלקה. איזה דרך תלך? החלקה או עם הקוצים? החלקה. ואז הוא, לפני שאתה נכנס, הוא מסביר לך, תדע לך. הדרך הזאת היא חלקה.
מובילה אותך
זה 10 מטר חלק, ואחר כך הכל קוצים ודרדרים. והדרך הזאת עם הקוצים והדרדרים, 10 מטר אתה הולך בתוך קוצים ודרדרים, אבל אחר כך גן עדן. עכשיו מה תבחר? את הקוצים והדרדרים. זה העולם הזה והעולם הבא. כאן העולם הזה זה התמודדות. באנו לעולם הזה להתמודד. אם בן אדם מחפש את עצמו חיים קלים בעולם הזה, בסופו של דבר רק יפסיד מזה. אם בן אדם מחפש את ההתמודדות ואת האתגרים ולהתמודד איתם בהצלחה, הוא הופך אפילו את הכללה לברכה. שנזכה באמת בעזרת השם לעשות את הדברים בצורה טובה, בדרך השם, וגם כאשר משהו יראה כמו כללה, אנחנו נהפוך אותו בעזרת השם לברכה.
הכל בראש.
הכל בראש.
תהפוך את הכללה לברכה.
בעזרת השם.